אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
השעה הבינלאומית 19 במרס 2024, 134 חטופים עדיין בעזה והיום בעולם. הלחץ על ישראל גובר, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אתמול עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, המתנגד לפעולה קרקעית ישראלית ברפיח. שר החוץ של ארצות הברית אנטוני בלינקן אומר, ישראל צריכה לטפל במצב ההומניטרי בעזה.
100% of the population in Gaza is at severe levels of acute food insecurity. That's the first time an entire population has been so classified. We also see, again, according to, in this case, the United Nations, 100%, the totality of the population, is in need of humanitarian assistance.
100% מהאוכלוסייה בעזה נמצאת במצב של חוסר ביטחון תזונתי חמור. זאת הפעם הראשונה שאוכלוסייה שלמה אי פעם סופגה כך. שמענו גם מהאום ש100% מן האוכלוסייה זקוקים לסיוע הומניטרי. היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, ג'ק סליבן, אומר כי לתושבי עזה אין לאן ללכת.
More than a million people have taken refuge in Rafah. They went from Gaza City to Khan Yunis and then to Rafah. They have nowhere else to go. Gaza's other major cities have largely been destroyed. And Israel has not presented us or the world with a plan for how or where they would safely move those civilians. The president has rejected and did again today the straw man that raising questions about Rafah is the same as raising questions about defeating Hamas. That's just nonsense.
יותר ממיליון בני אדם תופסים מחסה ברפיח, הם עברו מהעיר עזה לחאן יונס ואז לרפיח. הערים בעזה נהרסו. ישראל לא הציגה לנו או לעולם תוכנית שתבהיר איך היא מתכוונת לפנות את האזרחים האלה. הנשיא דחה את הטענה ששאלות על פעולה קרקעית ברפיח הן בבחינת הטלת ספק במטרה שהיא השמדת חמאס. אלה שטויות. כלי תקשורת בעולם מותחים ביקורת לא רק על מדיניות ישראל כלפי עזה, אלא על היחס בתוך ישראל למי שמתנגדים להמשך המלחמה. כך למשל פעילת זכויות אדם ישראלית בראיון לטלוויזיה הנורווגית.
Especially since October 7, freedom of speech is being narrowed down. The first to be targeted are obviously the Arab minority and radical lefties such as Meir Bruchin. But now it goes to everyone who critics the government.
במיוחד מאז 7 באוקטובר חופש הביטוי צומצם, הראשונים שעל הכוונת הם בני המיעוט הערבי ואנשי שמאל רדיקלי כמו מאיר ברוכין, אבל עכשיו זה נכון לכל אחד שמבקר את הממשלה. האם התמונה הזאת של הדמוקרטיה הישראלית בתקשורת העולמית אכן מייצגת? נשיא צרפת עמנואל מקרו השתתף אתמול באירוע למען הקהילה היהודית בצרפת והבהיר כי ארצו תמשיך לעשות הכל כדי לשחרר את החטופים ולהילחם באנטישמיות.
Il n'y a aucune place pour l'antisémitisme quel qu'il soit. Il n'y aura jamais de oui mais. D'explication de ceci ou de justification de cela. Aucune jamais.
אין מקום לאנטישמיות משום סוג, אין מקום להגיד כן אבל, כל הסבר לאנטישמיות איננו מוצדק, שום הסבר, אף פעם. מזכ"ל נאטו ינס סטולטנברג ממשיך במסעו במרחב ההשפעה של רוסיה בקווקז. היום הוא מבקר בארמניה שרק לאחרונה הודיע על פרישתה מברית עם רוסיה, לאחר שזאת לא הגנה עליה במלחמה נגד אזרבייג'אן. סטולטנברג מחזר.
I welcome your solidarity with Ukraine and invite all partners to do what they can to ensure Putin does not win his war of aggression. I look forward to continuing to strengthen our partnership, working together for greater peace, stability and prosperity.
אני מברך על הסולידריות שלכם עם אוקראינה ומזמין את כל שותפינו להבטיח שרוסיה לא תנצח במלחמת התוקפנות הזאת. אני רוצה שנעצים את השותפות למען יציבות וסגסוג. ביקור דומה עורך סטולטנברג באזרבייג'אן. וגם...
Thank you. start my symphony. Play with me, look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye.
הביקורת על השיר של ישראל לאירוויזיון מהללת, אבל יש גם מי שבוחר להתעלם. למשל, הבלוגרים הפופולריים לענייני אירוויזיון, ווי ווי בלוג. פעולת התגמול הישראלית לא אחרה לבוא, אתמול פרסם הבלוג סקר, אלא שדווקא שם רבע מהמצביעים קבעו כי ישראל היא זאת שצריכה לזכות. האם באמת יש סיכוי לניצחון ישראלי על הבמה העוינת של אירופה?
Mysterious ride, dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it out and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. This hurricane.
השעה הבינלאומית שעורך עמות שפירה, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם ושלום לליטל עטיאס שמעבר לזכוכית. אנחנו פותחים בארצות הברית. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר היום בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון, התקפות של ארצות הברית ממוקדות בי כי אני זה שמונע הקמתה של מדינה פלסטינית. המתחים בין ישראל לארצות הברית גבוהים. נשיא ארצות הברית ביידן וראש הממשלה נתניהו שוחחו אתמול והחליטו שבקרוב ייפגשו בוושינגטון צוותים של שתי המדינות כדי לדון בחלופות לפעולה ברפיח. בהודעה שפרסם הבית הלבן נאמר שהנשיא שב והדגיש שהוא תומך במאמצים של ישראל להביס את חמאס, אבל צריך להמשיך לספק סיוע מציל חיים בהיקף נרחב לתושבי עזה, במיוחד בצפון הרצועה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
נתחיל אולי באמת עם הלחצים האמריקנים. נראה שהאמריקנים מדברים בהרבה יותר מכל אחד. שמענו אתמול גם את היועץ לביטחון לאומי וגם את שר החוץ האמריקני. ועוד אישים רבים שמעבירים מסר חד מאוד וללא כפפות של משי.
עברנו כבר את השלב הזה של הרמיזות המנומסות. מה שיש לממשל להגיד, ואנחנו יכולים רק להניח שזה גם עלה בצורה מפורשת בשיחה של ביידן עם נתניהו, זה המסר לישראל, אל תיכנסו לפעולה קרקעית ברפיח כרגע. ארה״ב אומרת את זה לכל מי שמוכן לשמוע, ואולי קצת התקדמות בנושא הזה בעקבות השיחה, כאשר יש נכונות מהצד הישראלי לקיים דיון עם האמריקנים בנושא הזה. ארצות הברית אומרת, תראו, פלישה קרקעית כרגע, כאשר יש כמיליון וחצי בני אדם, שם רובם פליטים מצפון הרצועה וממרכז הרצועה, שאין דרך סבירה להוציא אותם מאזור הסכנה, זאת תהיה טעות. בואו נחשוב ביחד על אלטרנטיבות. מבחינת האמריקנים, האלטרנטיבה שהם היו רוצים לראות, ולכן תגיע המשלחת הזאת מישראל, ולכן יתקיימו הדיונים, זה איזושהי פעולה שלא תכלול את סוג ההפצצות המסיביות האלה שראינו באזורים האחרים ברצועה, ושגרמו לנפגעים אזרחיים רבים, וכמובן נגרמו ליותר באזור כל כך צפוף כמו רפיח, אלא פעולה יותר ממוקדת, שמבוססת על מודיעין, שמבוססת על פעולות נקודתיות, הרבה מהן של כוחות מיוחדים, שיוכלו להגיע אל האנשים שישראל רוצה להגיע אליהם, וארצות הברית אומרת, אנחנו נעזור, ככל הנראה ברמה המודיעינית, כדי לעשות את זה, אבל זה במקום הפעולה הקרקעית המסיבית. האם זה משהו שישראל יכולה להסכים אליו? אולי כן, אולי לא. האם ישראל משחקת פה הזמן? גם יכול להיות. בכל מקרה, האמריקנים מאוד חשוב להם קודם כל לעצור פעולה ברפיח, כאשר במקביל, וגם את זה הם אומרים, הם מאוד מאוד רוצים להגיע להסכם חטופים, גם כדי לשחרר את החטופים, וגם כי הם מאמינים שהפסקת אש של 6 שבועות תוכל לעזור, אולי הדבר היחיד שיכול לעזור כרגע, לעצור את המשבר ההומניטרי ברצועת עזה, על ידי זה שיקרה מה שהאמריקנים מכנים הצפה של השטח בסיוע שייכנס מבחוץ, כולל מסעיות דרך ישראל.
תגיד נתן, עד כמה יש פה באמת עניין לא רק מדיני, אלא גם נושא פוליטי, העובדה שראש הממשלה נתניהו, במידה כזאת או אחרת, בעצם מבחינתם של ביידן ותומכיו, מתערב בפוליטיקה האמריקנית כשהוא מתבטא בנושא הזה על הנשיא ביידן.
תראה, זה הכל מעורבב בסופו של דבר. אגב, היועץ הביטחון לאומי ג'ייק סליבן נשאל אתמול בתדרוך שהוא קיים אחרי השיחה, הוא נשאל על הטענות של ישראל שארצות הברית מתערבת בנושאים פנימיים של ישראל, כמובן ביחס גם לנאום של הסנאטור שומר, והוא אמר, זה אירוני שתגידו דבר כזה, כאשר בעצם נתניהו הוא זה שמתראיין כל היום בטלוויזיות האמריקניות ומדבר על המצב בארצות
הברית. למרות שצריך להודות, יש גם קולות אחרים, שמענו אתמול גם את ג'ו ליברמן שתוקף בחריפות את שומר על הנאום שלו נגד נתניהו, והוא אומר, אני לא זוכר דבר כזה בהיסטוריה של הפוליטיקה האמריקנית, או במילים אחרות, יש בארצות הברית מי שסבורים שגם ארצות הברית חצתה כאן את הקווים.
בוודאי, אנחנו שומעים את זה הרבה מהצד הרפובליקני, וגם מאנשי זרם מרכזי כמו ג'ו ליברמן, שהיה בעבר במפלגה הדמוקרטית. אנחנו בהחלט רואים את זה, ועובדה אגב שגם הבית הלבן לא אימץ באופן מלא את הנאום של שומר, ביידן אמר שזה היה נאום טוב, אבל בבית הלבן תרחו להדגיש כל הזמן שהם לא, שרק הישראלים יוכלו להחליט מתי הם עורכים בחירות, ברור שזה מעורר ויכוח בתוך ארצות הברית, זה ויכוח שמתחלק בחלקו לפי קווים פוליטיים רגילים, ובחלקו גם בשאלה כמה ארצות הברית יכולה ללחוץ על מדינה, על ממשלה שנבחרה בצורה דמוקרטית, לפני שזה יתפרש כהתערבות שאינה הולמת. וכאן אפשר לראות אולי קצת גם משחק של שוטר טוב, שוטר רע, כאשר בבית הלבן מקפידים לעצור לפני הקו הזה, ובקונגרס, כמו שראינו בנאום של שומר, מרגישים יותר חופשיים לעבור גם את הקו.
ולא במנותק, נשיא ארצות הברית לשעבר טראמפ, המועמד הרפובליקני לנשיאות, חוזר לטעון, חוזר בעצם לטיעון החביב עליו במערכת הבחירות הקודמת, כשעל הכוונת הקהילה היהודית האמריקנית, טראמפ ממשיך לכעוס על היהודים שמתעקשים לתמוך במפלגה הדמוקרטית, למרות שיכול להיות שדווקא במערכת הבחירות הזאת יש היגיון שאוהדי ישראל יתמכו במפלגה הדמוקרטית וג'ו ביידן שעמד לצד ישראל, לפחות עד לשלב הזה של המלחמה.
כן, טוב, אנחנו ודאי עוד נתחן את הנושא הזה הרבה בחודשים עד הבחירות. הקהילה היהודית לא מצביעה בהכרח לפי שאלת ישראל כן או לא. אבל בואו אולי נשמע תחילה את הדברים של דונלד טראמפ אתמול, שחוזרים על התפיסה הישנה שלו שמי שלא מצביע עבורו הוא לא יהודי מספיק טוב, אבל הוא אפילו מקצין את זה הפעם. בואו נשמע.
Any Jewish person that votes for Democrat hates their religion, they hate everything about Israel, and they should be ashamed of themselves.
כל יהודי אמריקאי שמצביע עבור הדמוקרטי שונא את הדת שלו, אומר לנו הפרשן לענייני יהודים דונלד טראמפ, שהוא גם המועמד הרפובליקני לנשיא ארצות הברית. עכשיו שוב, הוא אמר את זה כבר בעבר, הוא אמר שיהודים אמריקנים שהם לא תומכים בו אינם נאמנים, לא היה ברור אם הוא מתכוון נאמנים לישראל או נאמנים למי, עכשיו הם לא יהודים מספיק טובים. דמוקרטים כמובן הגיבו, קפצו על המציאה, אפשר להגיד, של ההתבטאות הזאת, בהודעות די חריפות, גם של המפלגה הדמוקרטית, גם של הקמפיין של ג'ו ביידן. הם אמרו שמי שצריך להתבייש זה דונלד טראמפ, הזכירו את ההתחככות שלו עם גורמים אנטישמיים, את הדברים שהתפרסמו באחרונה על כך שהוא ראה צדדים חיוביים בהיטלר, ואמרו, זה לא האיש שצריך להגיד לנו להתבייש כיהודים. עכשיו, אבל לעצם העניין, כן. כאילו, יש כמובן טענה רפובליקנית שהם טובים יותר לישראל, או לממשלה הנוכחית בישראל, ולכן יהודי ארצות הברית צריכים לתמוך בהם. זה מעורר הרבה מאוד התנגדות גם בגלל שאלת הנאמנות, וגם שוב, בגלל הסגנון לא מקובל ומאוד פוגעני שמישהו יבוא ויגיד ליהודי או למישהו של כל דת אחרת מה הוא צריך לעשות או לא צריך לעשות בתוקף אמונתו בדת הזאת.
נתן גוטמן.
קצת מיותר לציין.
כן, כן. כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, אירן.
אז האם ישראל נמצאת בעיצומו של צונאמי מדיני, או אולי הוריקן ברוח האירוויזיון? האם קנדה למשל משנה את המדיניות שלה כלפי ישראל? בית הנבחרים הקנדי תמך בהחלטה לקדם הקמתה של מדינה פלסטינית, לעצור ייצוא צבאי לישראל, להטיל עיצומים על בכירים בממשלה שמסיתים לטענתם לאלימות נגד פלסטינים. על כך, על הדיון החשוב הזה בפרלמנט הקנדי, בכתבה של לימור שמואל פרידמן, כתבתנו בקנדה.
זה היה יום ארוך בבית הנבחרים של קנדה, ועד הרגע האחרון לא היה ברור כיצד יצביעו חברי הקבינט. ההצעה של מפלגת השמאל, הדמוקרטים החדשים, להכיר במדינה פלסטינית באופן חד צדדי, עברה בלי להכיר במדינה פלסטינית. רבים מחברי מפלגת השלטון הליברלית ראו באור חיובי את רוב הסעיפים. כולם הסכימו שיש לדרוש הפסקת אש ברת קיימה, לדרוש את שחרור החטופים, לעצור יצוא של ציוד צבאי לישראל, יצוא שעבר השנה סכום של 28 מיליוני דולרים. הסיוע לאונרה יחודש ואיתו תמיכה בחקירה עצמאית בנוגע להאשמות שעובדים השתתפו בטבח. וגם רוב חברי הבית הסכימו להטיל עיצומים על בכירים בממשלת ישראל שמסיתים לאלימות כלפי פלסטינים. מפלגת השמרנים התנגדה נחרצות, ואותה הצגה חברת הפרלמנט מליסה לנצמן, שביקרה פעמים רבות בישראל וענדה בדיון את דיסקית החטופים. היא ניסתה לשכנע אמש שלא יכולה להיות הפסקת אש בלי לקרוא לחמאס להניח את נשקו.
This would be a ceasefire motion if it called for Hamas to lay down its arms, to surrender and to and for immediately to return every single hostage, bring them home. It is not that. This motion is not only an abandonment of the ongoing fight to bring those hostages home, it is an abandonment of our ally in Israel, and more than that, it is a blind giveaway to Hamas terrorists and those who seek to undermine.
הממשלה הזאת נכנעת לטרור ונוטשת את המאבק להביא את החטופים הביתה. ההצעה הזאת אינה רק נטישה של המאבק להביא את החטופים, היא נטישה של השותפים שלנו בישראל, הוסיפה לנצמן, והיא כניעה עיוורת לחמאס ולאלה שמבקשים שלום וחופש במזרח התיכון ובעולם כולו. אבל בשעות הערב ההצעה עברה תפנית חדה, כך שחברי הקבינט יכלו לתמוך בה. במקום הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית סוכם ניסוח הבא. קנדה תעבוד עם שותפים בזירה הבינלאומית לקראת הקמת מדינה פלסטינית באמצעות מסע ומתן שיוביל לפתרון שתי מדינות. כמעט כל הארגונים היהודים התאכזבו מהתוצאה, למעט ארגון אחד שתמך בה מראשיתה. J-Space Canada הוא ארגון יהודי ישראלי ציוני שפועל לקידום פתרון שתי המדינות. מנכלית הארגון מיתן קובלסקי, קנדית ישראלית, אמרה לנו אמש שיש עם מי לדבר בקנדה ולייצר שיח שיוביל לשלום.
שנראה סוף חד משמעי למלחמות ושנוכל לחיות ממש בשלום, בשלום וגם בביטחון, גם הישראלים, גם הפלסטינים.
קובלסקי סבורה שההצעה לא מושלמת, אבל מכירה בזכותה של ישראל להתקיים. ההחלטה עצמה לא מחייבת את הממשלה לפעול מיידית, אבל נראה שמכירת ציוד צבאי לישראל כבר נעצרה. ואונר"א ככל הנראה תקבל בחזרה את המימון. מקנדה לימור שמואל פרידמן.
אז דיברנו על ההוריקן המדיני שמגיע מארצות הברית, גם מקנדה, עכשיו לאירופה. הלחץ הבינלאומי על ישראל נמשך. לפי דיווח הבוקר בעיתון גרמני, ראשי מדינות האיחוד האירופי צפויים להחמיר את הטון עוד יותר כלפי ישראל. על כך ועל כוונת האיחוד האירופי להטיל סנקציות כלפי מה שבאיחוד מכנים מתנחלים קיצוניים. אנחנו רוצים לשמוע ממך, כתבנו באירופה, דוב גילהר.
כן, שלום ערן, מדובר על פסגת ראשי האיחוד, נשיאי וראשי הממשלות של 27 המדינות שמתכנסת בבריסל בימים חמישי ושישי השבוע. אם עד היום, מאז 7 באוקטובר ועד היום, הפורום הזה לא קיבל החלטה לגבי הסכסוך ישראל, המלחמה וכולי, כי פשוט לא יצריך להגיע להסכמה, הרי שעכשיו אנחנו נמצאים בפני מצב די בעייתי מבחינת חופש התמרון הישראלי, כאשר כבר יש הסכמה לפי דיווח בעיתון הגרמני דויטשה צייטונג, העיתון של בווריה המכובד, ומה שהגיע אליו זה טיוטת ההצהרה הסופית של 27 המנהיגים, והיא קוראת להפסקת אש הומניטרית מיידית בלחימה, שזה אולי אפשר לחיות איתו, כי הפסקות הומניטריות היו בלחימה פה ושם, אבל הם מוסיפים שמובילה להפסקת אש קבועה. זה בעצם קריאה של, אם זה אכן יקרה, זה קריאה של 27 ראשי מדינות האיחוד האירופי לישראל בעצם להפסיק את המלחמה. עד היום דיברו על הפסקות פאוזות מוגבלות בזמן, במקום, אבל הדבר הזה עדיין לא שמענו אותו מהאיחוד האירופי.
בעצם ביטוי לשחיקה, שחיקה מתמשכת במעמד של ישראל, אולי באמת על רקע הביקורת האמריקנית, העובדה שארצות הברית קצת משחררת מהגיבוי שלה לישראל, נאמר זאת כך, מעודדת אולי גורמים מקצינים באירופה לתקוף את ישראל.
ואני מזכיר לך שגדול ידידנו באירופה, אתה יודע, אולי לא אורבן, אבל בהחלט ממשלה מאוד ידידותית, אולף שולץ הגיע לארץ לפני מספר ימים, ובעצם אם אתה מחבר את כל הנקודות שאמר בהצהרתו לתקשורת ליד בנימין נתניהו, בעצם היא קרא לישראל להפסיק את המלחמה. אנחנו מדברים לצדכם, מגבים את זכותכם להגנה עצמית, אבל לא נעמוד
אבל
מנגד
תפסיקו.
כשהאוכלוסייה... כן, אבל תפסיקו, נכון, ולא נמוד מנגד כשאוכלוסייה הפלסטינית מורעבת. עוד דבר שקרה אתמול, שהוא מעליב למדי את מי שנעלב מדברים כאלה, זה ההודעה של ג'וזף בורל, הממונה על ענייני החוץ, אם תרצה, שר החוץ של האיחוד האירופי, על הסכמה בקרב 27 שרי החוץ של האיחוד האירופי להטיל סנקציות על מתנחלים קיצוניים, זאת ההגדרה. האיחוד האירופי מטיל סנקציות על הקליקה של פוטין, על האוליגרכים ומשתפי הפעולה של פוטין, על גורמי טרור, בהם גם אנשי חמאס, ומי עכשיו גם על מתנחלים קיצוניים. אם תרצה להבין את הלך הרוח, הלך הרוח אומר, אם ישראל הייתה פועלת נגדם ושופטת אותם במלוא החומרה, את אלה שמבצעים מעשי אלימות כנגד הפלסטינים, דעתנו הייתה נוחה, אבל זה לא קורה, ואנחנו צריכים לעזור לישראל לעשות את זה, בכך שאנחנו נטיל סנקציות כלכליות על האינדיבידואלים האלה, שגם ארצות הברית הטילה עליהם סנקציות, וגם בריטניה הטילה עליהם סנקציות, וגם נמנע את כניסתם לכל מדינות האיחוד. בואו נשמע את הדברים שאמר אתמול בורל בפני התקשורת.
And we discussed about the sanctions. Sanctions on Hamas, and we agreed also on sanctions to extremist settlers. It was not possible last Foreign Affairs Council. This time has been possible. A solid compromise has been agreed at the working level, and I hope that this will be continue until full adoption soon. But the political agreement is there.
אומר ג'וזף בורל, דנו על הסנקציות, והסכמנו לא רק על סנקציות על חמאס, אלא גם על מתנחלים קיצוניים. הוא עושה את ההקבלה הזאת. זה לא היה אפשרי במועצת שרי החוץ הקודמת, ועכשיו נפתח סוגריים, הונגריה התנגדה לעניין הזה. ברגע שהונגריה הסירה את ההתנגדות שלה, אז הפתח נפתח לסנקציות אישיות על מתנחלים, והוא מקווה שזה יימשך עד לאימוץ מלא בקרוב, ויש הסכמה עקרונית, ועובדים כעת על הפרטים של הסנקציות על מתנחלים קיצוניים כהגדרת האיחוד האירופי. מצבנו מול אירופה לא טוב, והוא יבוא לידי ביטוי, לפחות לפי הדלפה לדויטשה צייטונג, בימים חמישי ושישי בהמשך השבוע.
נמשיך לעקוב. דוב גילר, תודה.
בשמחה.
אזעקה כעת במנרה. ירי רקטות וטילים, כעת אזעקה ביישוב מנרה. השעה הבינלאומית. חזר. נשיא צרפת עמנואל מקרון הזמין אמש את מועצת הגג של הארגונים היהודיים בצרפת לקבלת פנים חגיגית במלאת 80 שנה לייסוד המועצה, ושמע את התלונות שלהם על גל האנטישמיות חסר התקדים וגם על הצבעותיה של צרפת נגד ישראל באום. מקרון הבטיח שהרפובליקה פועלת בכל כוחה לדיכוי האנטישמיות. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
קבלת פנים בארמון הנשיאות במלאת 80 שנה לקריף מועצת הגג של ארגונים היהודיים שהוקמה עוד במחתרת תחת הכיבוש הנאצי, זו המחווה שעשה אמש הנשיא עמנואל מקרון כלפי מנהיגי יהדות צרפת ופעיליה, שבאו להודות לרפובליקה ולנשיאה, גם להתלונן שהיום 80 שנה אחרי השחרור מהנאצים וממשל משתפי הפעולה של וישי, הגיע שוב האנטישמיות בצרפת לממדים חסרי תקדים מאז, והתגברה על רקע המלחמה באזורנו. בהיפוך מעוות, מדינת היהודים מואשמת בג'נוסייד, ומאז השבעה באוקטובר, במקום לזכות בסולידריות שלה הם קיוו, נאלצים יהודי צרפת לאמת הצפה חסרת תקדים של פעולות אנטישמיות, קבל נשיא מועצת הארגונים היהודים יונתן ארפי.
Dans une pernicieuse inversion accusatoire, l'État juif est accusé de génocide. Et les juifs, partout, depuis le 7 octobre, au lieu de rencontrer... un élan de solidarité auquel on aurait pu s'attendre, font face à une déferlante inédite.
היהודים נתבעים לתת דין וחשבון על המצב במזרח התיכון. יהודי צרפת סבורים גם כי הצבעותיה של צרפת במוסדות בינלאומיים כמו האום אינם מבטאים ביקורת אלא נטייה לשפוט את ישראל בצורה מחמירה יותר מאשר דמוקרטיות אחרות.
Et je m'inquiète quand je vois poindre parfois dans certains votes de notre pays dans les instances internationales, parfois à l'ONU, la tentation non pas de critiquer, mais de juger Israël plus sévèrement que l'on juge d'autres démocraties. Ces déséquilibres sont, on le sait, exploités en France.
לגבי המתרחש בצרפת עצמה, הוא תבע ועדת חקירה פרלמנטרית על האירועים בבית הספר הגבוה למדעי המדינה, שמנעו סטודנטים פרו-פלסטינים את כניסתם של סטודנטים יהודים. הנשיא מקרון הסכים כי האירוע מתרחש בצל הטבח האנטישמי הגדול ביותר במאה ה-21 שבוצע על ידי חמאס ב-7 באוקטובר, והוא מזכיר בשמם את שלושת החטופים בעלי האזרחות הצרפתית שבשבי החמאס, ומבטיח לפעול לשחרור כל החטופים.
L'ombre de la mort, chacun l'a ressenti ce 7 octobre dernier, jour du plus grand massacre antisémite de notre siècle. L'ombre des armes et des drones du Hamas au Proche-Orient, sur les villages et les visages d'Israël. L'ombre de ces prisons, ou pire encore...
אשר למצב בצרפת, הוא מודע לחששות היהודים, ומבטיח כי הרפובליקה תפעל ללא רחם נגד האירועים האנטישמים, המטילים את צילם על חיי האזרחים היהודים וצרפת כולה, בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, ברחוב, על צגי המחשב ובאוניברסיטאות.
Nous avons été intraitables pour réprimer l'antisémitisme où qu'il soit, dans la rue, derrière les écrans, dans nos universités. Nous avons été intraitables pour sanctionner, arrêter, donner des circulaires pénales claires.
ובעניין ההצבעה באום, להגן על ישראל ולאהוב אותה, אין פירושה להסכים לכל החלטותיה של הממשלה הדמוקרטית שלה כרגע. ואחרי הנאום הוא מביע בשיחה את תקוותו כי המסע ומתן שנפתח מחדש בימים אלה יצליח סוף סוף להביא לשחרור החטופים ולהפסקת אש. כולנו מצפים ומקווים שזה יצליח הפעם, אומר הנשיא מקרון. כאן גדעון קוץ בארמון האליזה בפריז.
קצת יותר משבוע מאז טקס פרסי האוסקר ונאומו השנוי במחלוקת של הבמאי הבריטי-יהודי ג'ונתן גלייזר ממשיך לעורר הדים. שלום לאלונה פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל.
שלום אירן.
עכשיו הגיע תורם של בחירי תעשיית הבידור היהודים של הוליווד להגיב למחווה הלא מאוד אוהדת הזאת של
נכון.
גלייזר.
נזכיר למאזינים שלנו, לפני קצת יותר משבוע, בלילה בין ראשון לשני שעבר, גלייזר אמר מעל בימת הטקס, בשעה שהוא קיבל את פרס האוסקר לסרט הבינלאומי הטוב ביותר על הסרטו אזור העניין, השואה נחטפה בידי כיבוש שהוביל לקונפליקט עבור כל כך הרבה אנשים חפים מפשע, בין אם קורבנות 7 באוקטובר או המתקפה הנמשכת בעזה. אז הלילה בעצם יותר מ-450 שחקנים, יוצרים ומנהלים בכירים בהוליווד חתמו על מכתב פתוח בו גינו את הדברים שאמר גלייזר. אנו מתנגדים לאמירה שהיהדות שלנו נחטפה כדי ליצור השוואה מוסרית בין משטר נאצי ששאף להחיד גזע שלם של בני אדם לאופן שבו פועלת מדינת ישראל כדי למנוע השמדה. כל מוות של אזרח בעזה הוא טרגי, אך ישראל אינה מכוונת לאזרחים, היא מכוונת לחמאס. הרגע בו חמאס ישחררו את בני הערובה ויקנעו, יהיה הרגע שבו המלחמה קורעת הלב הזו תסתיים. זו האמת מאז מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר. עוד הם מוסיפים השימוש במילים כמו כיבוש כדי לתאר אזרחים יהודים שמגנים על מולדת שראשיתה לפני אלפי שנים והוקרה כמדינה על ידי האומות המאוחדות, מעוותת את ההיסטוריה. בין החותמים, נציין ככה על קצה המזלג, אמי פסקל הייתה יושבת ראש סרטי סוני, אחד מאולפני הסרטים הגדולים בהוליווד, יוצרת התסרטאית אמי שרמן פלדין ובנות גילמור, גברת מייזל המופלא, אל סדרות שהיא חתומה עליהם, הבמאי הישראלי-אמריקאי אריאל ורומן, השחקנים ברט גלמן, דברה מסינג, התסריטאי אילי רוס, השחקניות אימנואל שריקי, ג'ניפר ג'ייסון לי, ג'וליאנה מרגוליס, אותה האישה הטובה, ליסה אדלסטין ששיחקה בהאוס, מייקל רפפורט שביקר מלא פעמים עכשיו מאז שפרצה המלחמה כאן בישראל, וגם כמובן, סליחה, מורן אטיאס ונועה טישבי, שנמנות על הגוורדיה ההוליוודית. אז כן, הרבה מאוד הדים הנאום הזה עורר, וכנראה גם ימשיך לעורר בזמן הקרוב.
אלון פרוכטר, תודה.
תודה, אירן.
אנחנו מכאן לאירוע שהיה לפני כמה ימים בפרלמנט הגרמני בברלין, שמו השחקן החסר, אירוע של משחק שחמט סימולטני. המטרה היא לעורר בעצם מודעות לחטופים הישראלים בעזה, ואנחנו רוצים לומר שלום לסופיה פולגר.
שלום.
אלופה אולימפית מטעם הונגריה בשחמט, וגם אחותה של יהודית, שהיא רב אומן, מספר אחת בעולם השחמט בתחום הנשים. אגב, אולי תסבירי לנו למה בעצם יש הפרדה בין גברים לנשים בעניין הזה. אני מניח שאין בסך הכל, נכון?
יש עדיין תחרויות נפרדות באמת.
משונה אבל... קצת, לא?
משונה לגמרי. אבל היום אני חושבת שאני מעדיפה באמת לדבר על מה שכן עשינו.
אז בואי נדבר באמת על האירוע באמת מרגש הזה, שבו אתם בעצם מתחרות בשחמט למען החטופים. איך עושים את זה? איך זה התרחש בדיוק?
נכון. היה משהו סופר מרגש בבונדסטאג, באחד הבניינים של הפרלמנט הגרמני. היה משחק סימולטני שאנחנו היינו מצד אחד ו-40 שחקני חובבי שחמט מצד השני, ובאולם היו מלא מלא תמונות של החטופים, וכל האירוע היה בארגון של Chess for Solidarity, שזה סולידריות דרך השחמט, משהו בינלאומי שעושים הרבה מאוד אירועים, ויחד עם האיגוד של ברלין ושל איגוד הגרמני של שחמט, הכל בשביל להחזיר את החטופים כמה שיותר הביתה. השם של האירוע זה שחקן החסר, The Missing Player, וזה באמת מאוד מאוד מרגש, כמו שגם יהודית אחותי, שהיא באמת אגדה בעולם השחמט, כתבה אחר כך בפייסבוק, שבאמת היה קשה כמעט לא לבכות ליד הלוחות שחמט, יש את, את התמונות של החטופים וגם המשפחות.
זה לגמרי לא מובן מאליו שספורטאים בפרופיל גם של אחותך, גם שלך, של שאינם ספורטאים ישראלים בהגדרה.
נכון, לצערי מעט מאוד עדיין.
מזדהים ואומרים בצורה ברורה, גם יהודים, מדברים בצורה ברורה למען ישראל ולמען שחרורם של החטופים.
כן, בגלל זה אני מאוד מאוד שמחה שבאמת הצלחתי לשכנע אותה שתצטרף, כי אולי בעקבותה יהיו עוד ספורטאים, עוד אנשי תרבות שיקבלו אומץ ויעשו דברים דומים, והלוואי שלא נצטרך, כן? שנשחק שחמט עם כל החוזרים ושלא נצטרך אירועים מהסוג הזה, אבל זה באמת לצערי היום לא כל כך מצטלם טוב להיות בצד ישראל, ומאוד מקווה שזה יתפנה. זה היה מאוד מרגש עבורי. אני גם בפתיחה, לפני שהתחלנו לשחק, אמרתי שזה באמת בשבילי, בתור דור שלישי שניצאי שואה, להיות במקום כזה עם החברים הגרמנים.
זאת חוויה ללא ספק מיוחדת.
סופר מיוחדת, והם באמת החברים היחידים כמעט באירופה. אז זה נותן גם קצת תקווה.
סופיה פולגר, אלופה אולימפית מטעם הונגריה, ביחד עם אחותה יהודית, רב אומן, מספר אחת בעולם השחמט נשים, שנאבקות למען שחרור החטופים. תודה רבה לשתיכן.
תודה רבה.
שוב אזעקה במנרה, אזעקה במנרה. השעה הבינלאומית, מה קורה לתעופה בארצות הברית ולמטוסי חברת בואינג בשבועות האחרונים? לא נפסק רצף התקלות שמקצתן הסתיימו בנחיתות חירום ובדרישה לחקירה גדולה ומקיפה. איך זה קורה? יגאל רביד מלוס אנג'לס.
שלום מרן, כן, איך זה קורה באמת חודשיים אחרי אותו מקרה מפורסם של דלת שעפה מטיסת אלסקה איירליינס, והמנכ״ל, מנכ״ל חברת בואינג, דייב קלהון, שהופיע לפני העובדים בסרטון שאתה יכול לראות באתר החברה עד היום, כשאתה נכנס לאתר בואינג, הוא פשוט בכה שם עם דמעות, אמר אנחנו כשלנו, אנחנו צריכים לקחת אחריות ואנחנו נתקן. אבל עכשיו באמת יש לו סיבה לבכות, מכיוון שרצף התקלות, כמו שאמרת, לא נפסק לרגע, 13 תקלות חמורות בדרגה כזו או אחרת. אולי ניגש ישר לאחרונה בהן מאתמול, שוב אלסקה איירליינס, בוא נשמע את הדיווח.
Well, an Alaska Airlines flight from Arlington, Virginia, landed safely in Portland, Oregon, after the plane's inner windshield cracked during descent. According to Alaska, the windshield suffered a small crack, but with the plane's five-layer windows, it was able to land safely without loss of pressure.
Okay, המטוס הוא של חברת Alaska Airlines, שוב בוינג 737, פה תקלה מבנית מסוג חמור מאוד, סדק בחלון תא הטייס. עכשיו היא אומרת, הכתבת, יש חמש שכבות, אבל זאת תקלה חמורה, מכיוון ששבר בחלון, בחלון הקדמי של תא הטייס, יכול לגרום לאסון אם החלון יישבר לגמרי. הבעיה היא, אמרנו אלסקה איירליינס, שניים מהמטוסים. היה המקרה המפורסם של המטוס מצ'ילה, של חברת לטאם, שבו דיילת לחצה כנראה על מסעד כיסא הטייס, שכתוצאה מזה הוא אף אל לוח המכוונים, והפיל את המטוס, 50 נוסעים נפצעו. גם, שוב, צריך לברר, אומנם טעות אנוש, אבל איך יכול להיות מצב שמישהו לוחץ על כפתור, והטייס אף קדימה ומפיל את המטוס? זה היה של החברה הצ'יליאנית. ישנו מטוס של אמריקן איירליינס, גם שביצע נחיתת חירום כאן בלוס אנג'לס, גם 737, אבל הדבר ששוב מטריד הרבה אמריקנים, ואולי גם ישראלים, כחברת יונייטד, החברה האמריקנית היחידה שחזרה בינתיים לטוס לארץ, 9 מתוך אותן 13 תקלות קרו במטוסי יונייטד, תקלות שקשה לעלות על הדעת. ראינו את הסרטונים של המטוס שמאבד דלק, פשוט נזילת דלק בזמן אמרה, המטוס
שמאבד דלק. יש מכנה משותף לכל התקלות האלה, או שמדובר בצירוף מקרים?
אז בבקשה, בוא נשמע את הדיווח על חברת יונייטד, ואיפה עומד המנכ"ל סקוט קירבי.
Over the past 2 weeks, there have been at least 9 incidents involving one airline, United. How does one airline have 9 safety and security incidents in 2 weeks, and they're all unrelated, as the airline claims?
שאלה טובה.
השאלה היא מאוד מאוד מורכבת, מכיוון שעכשיו זה כבר לא בוינג, אלא גם חברת יונייטד, והמנכ"ל שלה, סקוט קירבי, מפרסם הלילה הודעה שבה הוא פונה גם לעובדים וגם לציבור הטסים והלקוחות, אנחנו דואגים הכל, דואגים לכל שהכל יהיה בסדר. בוא נלך קדימה במהירות, איראן. ישנו מנהל התעופה הפדרלית האזרחית, כן, בארצות הברית, ה-FAA. המנכ"ל שלהם, מייקל ויטקר, אומר, אין לי את הכלים לטפל בדבר הזה. זהו רצף כל כך גדול של תקלות, ובדיקה של כל המטוסים מגלה שגם היו תקלות מבניות בבנייה של חלק מאותם מטוסים, בעיקר הדגם הבעייתי 737, לזה תוסיף גם טענות על שוחד, על הפקרות, וגם על עובד שנמצא מת בנסיבות מסתוריות, מניית בוינג צוללת, המתחרה שלה, חברת ארבס מאירופה, כן, הענקית התעופה, מרוויחה מכל הבלגן הזה, למרות שמטוס שלה הוא זה שעלה בלהבות בטוקיו, אני מזכיר לך, אבל כולם צריכו לחלץ ממנו.
נמשיך לעקוב אחר החברה הזאת.
כן, זה הסיפור, אירן.
יגאל אבי, תודה.
תודה לכם.
ועכשיו אנחנו רוצים להיפרד מדן אשל, כתב החוץ הוותיק של השעה הבינלאומית שהלך היום לעולמו. דן אשל היה כתב כל ישראל משנות ה-60, וידוע במיוחד בסיקור מלחמות הבלקן בשנות ה-90. כך דיווח ביולי 1995, הטבח בסרברניצה.
סרברניצה נפלה לידי הסרבים של בוסניה, עשרות אלפי פליטים מוסלמים נמלטים עכשיו מהאזור, כתבתו של דן אשל.
אחרי שהמתינו ימים אחדים במרחק של קילומטר אחד מן העיר, התעלמו הסרבים מאזהרות האום והסתערו פנימה. יותר מתריסר מטוסי קרב אמריקנים ובראשה מטוסי F-16 של חיל האוויר האמריקני ומטוסי תקיפה A-10 הוזנקו, והם מלווים במטוסים מיוחדים לשיבוש מערכות מקם, ותקפו 2 טנקים סרבים בניסיון להדוף את מתקפתם.
והכל הזה בהחלט מוכר למאזינים הוותיקים שלנו, ועוד כל מוכר. שלום לך מורי ורבי גדעון רמז.
שלום ערן.
אנחנו רוצים להיפרד יחד מדן אשל, חברנו המשותף.
זו אכן בשורה עצובה בשבילי, כי אני מכיר את דן 52 שנה.
וואו.
למעשה אני קיבלתי אותו לעבודה, כשהוא חזר לארץ אחרי שהות ממושכת בארצות הברית, שבה הוא היה שדר רדיו ותיק, ולכן הוא היה ממש מציאה בשבילי, גם מבחינת ניסיונו וגם מבחינת הקול הרדיופוני ששמעתם זה עתה. והוא זכור לי במידה שווה כעמית וכחבר. ואתחיל מהחבר, כי כעמית כשמעתם אותו כרגע. הוא תמיד היה מוכן לעזור בכל רגע שהיה נחוץ מישהו שיעשה משהו. וזה התבטא בהרבה מאוד צורות שאין לנו עכשיו זמן לחזור על כולן, אבל אני רוצה קודם כל באמת לבטא את הידידות העמוקה והמסורה שלו. ואגב, הוא היה גם איש משפחה אוהב ומסור, שתנחומיי לכל יקיריו. עכשיו, כמר יוגוסלביה, באמת בכל שנות ה-90, הוא גילם את השאיפה שהייתה לנו, שכל ישראל יהיה לא רק מצטט של אחרים ומשתמש בהקלטות של שירותי שידור אחרים, אלא גם יהיה מקור לאחרים בעניינים שאינם רק ישראליים. והוא ממש הכיר את הזירה היוגוסלבית לפרטי פרטים. היו לו מספרי הטלפון ואמצעי הקשר של כל השחקנים העיקריים, והם העריכו אותו כאישיות לא פחות חשובה בעולם התקשורתי משירותי השידור הבינלאומיים. ולא אחת הוא צוטט גם אצלם וגם בשירותי השידור הבינלאומיים, שהגיע ראשון לזירות המרכזיות של האירועים, ותמיד עם רגישות, כפי ששמעתם עכשיו, לעניין של הסבל האנושי שגרמה המלחמה הנוראה הזאת, שתוארה אז, כמו שהמלחמה באוקראינה מתוארת היום, כסכסוך הנורא ביותר באירופה מאז מלחמת העולם השנייה.
דן אשל, אז... עיתונאי וג'נטלמן, גדעון רמז, אכן. תודה רבה.
שלום שלום.
דברים. אנחנו נתגעגע לדן אשל, ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמות שפירה, בביצוע הטכני ליטל אטיאס ושימון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשלוש בצהריים. השעה הבינלאומית, כל ההקלטות נמצאות בכל יסמוני ההסקטים. חפשו אותנו שם, השעה הבינלאומית, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.